אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, או בשמו החדש, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, או שיחות על הדרך עם טובי פולק, אבל גם עם אחרים. אז זהו, אנחנו קצת מתחדשים, הפודקאסט עובר קצת רענון, גם בגרפיקה, גם במהות, והרעיון באופן כללי הוא לשתף כמה שיותר אנשים, לא רק כאורחים, אלא גם כמערכים, כמובילי שיחות, כמובילי נושאים. ובגדול אני משיק משהו שאני אקרא לו ערוצים. אנשים קצת מבלבלים בין ערוצים בפודקאסט לערוצי טלוויזיה, מה שהיה פעם, או תחנות רדיו, אבל זה לא העניין. אנחנו מדברים על אותו הפודקאסט שימשיך לשאת את שמי, אבל הוא יהיה סוג של אגרגטור של כמה וכמה נושאים שיהיה להם מכנה משותף אחד. ככה כבר התחלנו עם קרן הבר בפרק ההשקה, הפרק הקודם, שעלה בנושאי שמאל, שלום, תהליך מדיני וכן הלאה. בקרוב בפרק הבא, לא הנוכחי, תעלה השיחה הראשונה שקרן קיימה והובילה לבדה. אני משוכנע שזה יהיה מעניין. והפרק הזה שעליו אנחנו מדברים כרגע, הוא סוג של פרק השקה לערוץ חדש שאני כרגע מקים בעצמי. כרגע אני אוביל אותו והאורחים יהיו שלי. אני אקרא לו ערוץ החוץ. אתם יודעים, אנחנו כבר משהו כמו 4-5 חודשים עם הפודקאסט באוויר, קרובים לפרק ה-60, עשרות רבות של אורחות ואורחים שהיו לי לאורך הדרך, והאורחת הראשונה בערוץ החדש שאני מנסה לייסד היום היא ציפי שמילוביץ', ידידת הפוד בארצות הברית, עשור שהיא מתגוררת ביבשת הגדולה, מזה 7 שנים בחוף המזרחי, כרגע מתגוררת בניו הייבן, קונטיקט, לא רחוק מניו יורק. בכל אופן, ציפי כותבת עבור ידיעות אחרונות, וחיה כמעט חיי אמריקה מלאים בעשור שהיא מתגוררת שם, ונפגשתי איתה לשיחה שהיא בעצם פרק ההשקה של ערוץ החוץ, לשיחה על אמריקה. אנחנו איכשהו בכל פעם חוזרים לארצות הברית, לאמריקה, זאת העדפה הראשונה שלי, שם אני מרגיש הכי נוח, דיברנו על זה בפרק. בכל אופן, אמריקה של לפני טראמפ, אמריקה של אובמה, ולאחר מכן 4 שנים האיומות של דונלד טראמפ, ואמריקה שאחריו, היא אמריקה שהולכת למקומות ממש לא ברורים, או בעצם אם נשאל כל מיני אנשים, היא הולכת למקומות מאוד מאוד ברורים, יותר מדי ברורים. אז השיחה עם ציפי מנסה לרדת לשורשי העניין הזה, באמת מה זה היום ארצות הברית, לאן היא הולכת, מה עשה לה הנשיא, קשה להגדיר אותו, לא יודע, הכהונה האומללה הזאת של דונלד טראמפ, שלא היה צריך להיות נשיא, אסור היה שהוא יהיה נשיא, ובכל זאת הוא היה, ולא היה רחוק שהוא ימשיך להיות. השיחה הזאת היא לא פשוטה במובן של, אנחנו מסתכלים במשך שנים, כמעט כל חיינו על ארצות הברית כאיזה מחוז חפץ, כאל איזשהו אופק שראוי להסתכל עליו, גם במובנים של דמוקרטיה, של חופש, של מרחבים, של התפתחות, של תרבות, של בידור, של ספורט, של הכל. ולא ברור ולא בטוח שהכיוון שאליו הולכת היום ארצות הברית הוא הכיוון שרובנו היינו רוצים לראות אותה הולכת לשם. והבעיה היא לא רק האמריקאית פנימית, כפי שתשמעו בשיחה, הבעיה היא גלובלית, הבעיה היא כלל עולמית, כי ארצות הברית היא לא רק ארצות הברית, קודם כל היא יבשת, זה דבר עצום, אבל מעבר לזה היא, כמו שציפי אמרה, בלי ארצות הברית אין עולם, ארצות הברית קריטית, ארצות הברית חזקה, יציבה, נורמלית, היא קריטית להמשך קיומו של העולם, לקיומה של האנושות. אנחנו אולי קצת מגזימים, אבל אני לא בטוח. בכל אופן, אחרי קטע הפתיחה של Silent Regression, נעבור לשיחה עם ציפי, ואני ממש ממש ממש, הפעם יותר מכל פעם אחרת אולי, ממליץ להקשיב לשיחה, להקשיב לה בתשומת לב, כי היא מעוררת הרבה מאוד מחשבות. אז תכף. אוקיי, אנחנו שוב עם ציפי שמילוביץ' ליד ניו יורק, בקונטיקט. החורף ככה עוד מג'עג'ע, אצלנו קיץ, אצלה יותר קריר, אני עם סוודר קל, אבל זה בתוך הבית, מעניינים ציפי.
הכל בסדר, הכל בסדר, אני חושב שדיברנו פעם הקודמת על זה שבגילנו אנחנו רק נהנים מההתחממות הגלובלית, והמבול אחרינו, אז פה אתה יודע, תחילת דצמבר ויחסית נעים.
כן, מה שמקפיץ אותנו ישר לגאון שנפרדנו ממנו ברעש וצלצולים לפני טיפה יותר משנה, סליחה, פחות משנה, ב-21 בינואר, שזה עוד חודש וחצי, ביידן הושבע וטראמפ עלה על המסוק בפעם האחרונה, ואני זוכר שהיה איזה אירוע של שמש בסנטרל פארק, אני זוכר שאת הצטלמת שם ו... והיה, לא זוכר, בקריסמס או משהו כזה, באחד מהימים האלה של, באחד מהימי הכהונה שלו, בסוף דצמבר, ואמר, מה אתם רוצים? הנה, למה אתם אומרים שיש, או שזה היה בזמן של סופה, זאת אומרת, זה היה הפוך מכל תחזית שלו יהיה, ואז לך תסביר לה, איך אמר לי אתמול מישהו, לדונקוף הזה, שזה בדיוק העניין של גלובל וורמינג, זאת אומרת, זה יכול לבוא עם גלי קור מטורפים ועם גשם מטורף, או עם גלי חום פסיכים וביובש ושריפות. אז אנחנו מתכנסים היום קצת לעניינים אמריקאים פנימיים, לא לגמרי פנימיים, יש הרבה דברים בחוץ, אבל באמת לסקירה במלות שנה, פלוס מינוס סקירה של השובל האסונות שהדונקוף שלנו, שלכם, השאיר אחריו. באמת, אנחנו מדברים הרבה על הסכם עם איראן, אז בואי תתחילי עם הסיפור הזה, כי באמת, כולם מדברים עליו עכשיו, ואף אחד לא רואה לאן זה הולך.
כן, בוא נתחיל מזה, שמכיוון שכל עצם הנשיאות של דונלד טראמפ, היא נולדה בחטא, אין לה, הוא לא באמת רצה להיות נשיא, הוא לא באמת ידע מה זה להיות נשיא, והוא גם לא מבין את המשמעות של להיות נשיא של כל ארצות הברית, הוא לא יודע כלום. כלום. הוא לא יודע כלום על שום דבר, הוא גם לא קורא כלום על שום דבר. כלומר, ההסכם עם איראן, הוא לא קרא אותו. אין שום מושג מה יש בתוכו. התקשורת האמריקאית כחלק מסדרה של כישלונות, כשלה גם כאן, הוא מעולם לא נשאל, תגיד, למה אתה מחליט לעזוב הסכם שכל סוכנויות המודיעין ברחבי העולם, כולל המוסד, מסכימות שהוא עובד? אתה יכול לא לאהוב אותו, אתה יכול לחשוב שהוא לא מספיק טוב, אתה יכול לחשוב שהוא רק דוחה את הבעיה בכמה שנים ולא מבטל אותה, אתה יכול לחשוב הרבה מאוד דברים, אבל בוא תסביר לנו למה אתה עוזב הסכם שכולם מסכימים שכרגע הוא עובד, הם עמדו בהתחייבויות, הוא עבד.
לא רק זה, גם היו שם פקחים שפיקחו בצורה יחסית יעילה, וגם לא היה טענה, לפחות של הגורמים האירופיים, שהרי ההסכם לא היה רק של ארצות הברית, זה היה הסכם בילטרלי בהובלת האיחוד האירופי, וכמעט ולא היו טענות להפרה, זאת אומרת, כל הטענות להפרה נבדקו ונמצאו כלא ממש מדויקות, to say the least.
כן, כן. בחצי שנה הראשונה של טראמפ בתפקיד, האנשים שלו, אנשי מערכת הביטחון שהוא מינה, באו ואמרו לו, תשמע, הם עומדים בהסכם. והוא החליט לעזוב, משום סיבה מעבר לעובדה שהוא פשוט החליט
לפרק את כל ההסכמים כמעט שהיו קשורים בגופים אחרים בעולם.
לא רק גופים אחרים בעולם, אלא פשוט בניסיון למחוק את זכרו של קודמו. אותו הוא שונא מסיבות של גזע ונחיתות אינטלקטואלית. אז הוא פשוט ישב עם רשימה של כל מה שעשה ברק אובמה, ושם על זה איקס, וזה היה איקס מהסכם פריז למלחמה בהתחממות הגלובלית, ועד ההסכם עם איראן להפסקת תוכנית הגרעין שלה, דרך הסכם חילופי נורמליזציה עם קובה, ועוד כל מיני דברים כאלה, על כל זה...
בשירי הכהונה בשנה האחרונה, הסיפור של ארגון הבריאות העולמי, שזה בכלל דבר כל כך מטורף, שאתה קשה פה לתקלוט בכלל.
בוודאי, ארגון הבריאות העולמי, ונאטו, והאום, אלף דברים.
החרם, או לא יודע אם חרם, אבל האיומים הקונסיסטנטיים להפסיק את המימון שלו, להפסיק לממן את
המימון. כן, כן, אלף דברים, אבל בנושא האיראני... יש שני צעדים שהוא עשה שהם ממש, אתה יודע, זה סכנה קיומית. אחד זה באמת היציאה שלו מהסכם פריז וכל ההתעלמות שלו מהתופעה הזו של שינוי אקלים בהתחממות גלובלית, כיוון שהוא לא יודע כלום, זה מחזיר אותנו לזה שהוא פשוט לא יודע כלום, זה אדם שלא יודע שום דבר. אז זה אחד, ובפינה הקטנה שלנו, או לא כך בפינה הקטנה שלנו, יש לזה השפעה עולמית, זה באמת ההסכם הזה עם איראן. עכשיו אתה לא יכול לחזור לשם בסיטואציה שבה הדברים היו כשהוא עזב, כי הרבה מאוד השתנה, איראנים חזרו מאז לעשות את מה שהם רוצים לעשות, ואתה נמצא במקום שהוא סופר 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 מסוכן, ובשבועות האחרונים אתה שומע יותר ויותר קולות מישראל, אנשים במערכת הביטחון, אנשים במוסד, שבאיחור מאוד גדול לטעמי, מוצאים את האומץ להגיד את האמת על הדבר הזה.
כן, לא כולם, לא כולם, צריך להגיד, אגב ראיתי עכשיו ממש בשעה האחרונה, שהוא מבזק איזה פוש על זה שישראל, בכירים בישראל מציעים, כן, ישראל מציעה, הזנב מחשקש שוב בכלב, לארצות הברית לתגבר את הכוחות במזרח התיכון או במזרח הקרוב, אם וכאשר השיחות, זאת אומרת, יש פה איזה חרחור מלחמה שלא כך ברור, אוקיי, נניח שיתגברו את הכוח, קודם כל מי אנחנו שנגיד להם דבר כזה, וב' מה זה ישנה, מה בדיוק הולך לקרות עם זה?
כל הזמן, גם הפסילה מראש של ההסכם עם איראן, שזה מה שעשה נתניהו, ונתניהו, בניגוד,
אני רציתי לשאול, לנתניהו יש חלק, התחושה שלי שבגלל נתניהו ובגלל אדלסון שהרקיד את שניהם פחות או יותר על השולחנות קזינו שלו בזמנו, שבגלל שטראמפ היה כל כך קלולס וכל כך לא היה לו שום מושג, והוא לא יודע איפה זה ישראל על המפה, והוא בטח לא יודע איפה זה איראן ומי זה איראן ומה המקורות של הסכסוכים במזרח התיכון או הרחוק עושים או מה שזה לא יהיה, הוא פשוט ראה את נתניהו, חשב שזה, וטראמפ אמר, אדלסון אמר לו, תקשיב לנתניהו, נתניהו חכם את זה, הוא ראה אותו בקונגרס, הוא נורא שמח, אני מניח, בדיעבד על הנאום הבאמת פסיכוטי של נתניהו, בזמנו בפני בתי הקונגרס, שבו פחות או יותר דרך על הראש של אובמה, הוא אמר, או, אם זה אומר ככה, בואו אומר ככה, כנראה שזה מה שאני צריך לעשות, וזה גם נגד על הראש של אובמה, נהדר. יש רגליים לסברה הזאת?
יש, בוודאי שיש רגליים לספרדו, אני לא יודעת כמה אדלסון קשור לזה, אבל אני אגיד לך משהו, נתניהו, בניגוד לטראמפ, הוא אדם שקורא.
ללא ספק.
ויודע. הוא קרא את ההסכם עם איראן. עכשיו, העניין הוא שמבחינת נתניהו, וזה די ברור, הוא מראש, הוא לא חושב שצריך להגיע לאיזשהו הסכם דיפלומטי איתם. שהוא הסכם שהוא, כל דבר שהוא פחות מ, הם מתפרקים לגמרי, ולא מקבלים שום דבר בתמורה, לא יכול לעבוד.
ולא בטוח שגם אז הוא היה מוכן להסכים.
וגם, עכשיו, ישראל באופן כללי, וזה חלק מהעובדה שיש לנו כוח לא פרופורציונלי בפוליטיקה האמריקאית, ישראל באופן כללי מצפה שארצות הברית פשוט תלך למלחמות. אם אנחנו לא רוצים, אם אנחנו לא רוצים ללכת אליהם, או שאין לנו את היכולת ללכת אליהם, או וכולי וכולי, ארצות הברית צריכה להילחם, להתקיף באיראן בשבילנו. עכשיו, טראמפ פעמיים היה מאוד קרוב, כשפעם אחת הוא אפילו ביטל תקיפה, המטוסים כבר היו באוויר, והוא החזיר אותם חזרה. הוא היה מאוד מאוד קרוב, אבל אפילו טראמפ לא היה לו את האומץ, או משהו בתוך תוכו אמר לו, אלו, זה מוגזם, והוא עצר את זה בשנייה
משהו
האחרונה.
משהו או מישהו? עד כמה נניח הצבא או הנייבי או שר הגנה מי שהיה שם עצר אותו?
זה אני באמת לא יודעת, אבל צריך לזכור שבשורה התחתונה דונלד טראמפ הוא פחדן גדול.
או, זהו, הוא לא היה.
פחדן גדול.
הוא גם, המדיניות שלו הייתה יותר לכיוון בדלני מאשר התערבותי.
כן, כן. אז אתה יודע, אז הוא שנייה האחרונה הוא עצר את זה. אבל נתניהו, וזה אני מניחה לזכותו יאמר כראש ממשלת ישראל, שחשב שזה מה שצריך לעשות, הוא ראה נשיא אמריקאי טמבל, באמת לא יודע שום דבר.
לא, את אומרת טמבל כשאני חושב שזה הביטוי הכי חביב שאפשר להגיד עליו.
שפשוט לא יודע שום דבר, והוא שיחק בו היטב. ואני חושב שזה גם חלק מההילה שנוצרה לנתניהו בשנים האחרונות בישראל, שהיא קצת יותר גדולה ממה שהייתה בעבר, של הנה תראו את ראש הממשלה שלנו, הוא שולט גם בטראמפ וגם בפוטין וכולי וכולי וכולי. זה כאילו יצר לו איזושהי הילה. אבל בסופו של דבר זה משהו שלא היה יכול לקרות אם לא היה טראמפ בבית הלבן. זה לא היה קורה מול שום נשיא אחר, גם אם הוא היה נשיא רפובליקני. נשיא רפובליקני נורמלי, לא היה עוזב את העסקה הזו, גם אם הוא התנגד אליה. הוא לא היה עוזב אותה, גם כי הוא רואה את התמונה הגדולה, המילה של ארצות הברית, כשהיא חותמת על הסכם עולמי, היא יקרה מפז. עכשיו אתה מנסה לחתום על הסכמים חדשים, וכל העולם מסתכל במבט של, למה שנחתום כשאנחנו יודעים שבעוד 4 שנים יבוא נשיא אחר והוא יחליט שהוא לא? ההמשכיות של הממשל האמריקאי זה היה עיקרון מקודש.
לא רק זה, לא רק זה, הקנייה להשפעה זרה שהיא בעליל אינטרסנטית ולא בהכרח מבוססת על, על לא תואמת את האינטרס האמריקאי, זה משהו שתמיד איכשהו הם איבדו את זה, וגם הם אמרו, אנחנו, אני זוכר תמיד עם כל הפגישות של הנשיאים, לא חשוב רפובליקנים, דמוקרטים, הפגישה הייתה טובה, שני הצדדים הקשיבו, הייתה הבנה, ובסוף כל, בסוף הם קיבלו את ההחלטות שלהם. אצל טראמפ זה היה מין, מין תופעה מוזרה כזאת, שהאחרון שהיה אצלו, הוא, הוא זה שהשאיר את, השאיר אצלו את הרושם האז ביותר, ו, וזאת ההחלטה שהתקבלה. ו, ותמיד כן. איכשהו, ש, איכשהו כשנתניהו או ביקר שם, או נאם שם, זה בשנים, בשנתיים האחרונות זה היה בווידאו, או בכל מיני, בכל מיני קונפרסים כאלה אונליין, תמיד ניכר היה ש, ש, שהחלטות התקבלו בתוך, מתוך השפעה זרה, של, במקרה הזה זה נתניהו, אבל אני מניח שיש עוד פינות בעולם שזה קרה לא רק מול ישראל במזרח התיכון.
כן, כן. הוא, טראמפ הוא, הוא לא במקרה התחבר לפוטין, ארדואן, אורבן,
בולסנרו.
בולסנרו, דואטרה בפיליפינים.
אוי, זה היה נחמד. פרץ הקללות ההוא, כן.
אתה יודע מה, אתה יודע מה, ואפילו קים ג'ונג און הוא הפך להיות חבר שלו. זה לא מקרי. הוא מסתכל על האנשים האלה, הוא מעריץ אותם, הוא רוצה להיות כמוהם, הוא רוצה שארצות הברית תחתיו תהיה ככה. הקשר שלו עם נתניהו הוא לא איזה קשר רגשי או אינטלקטואלי או מה שלא תרצה, זה פשוט התאים לשניהם, זה התאים לנתניהו יותר מאשר לו, אבל איכשהו זה התאים לשניהם. נתניהו אין לו באמת על מה לדבר עם דונלד טראמפ. שוב, בנימין נתניהו הוא אדם משכיל וקורא, ודונלד טראמפ לא יודע איפה אלבמה על המפה של ארצות הברית.
כן, את אמר, אני אמרתי קודם איפה מדינות על פני הגלובוס,
לא,
ואת, אני, ואת אני הולכת לבקיארד שלו.
שים לו את מפת ארצות הברית ותבקש ממנו להצביע על כל ה-50, כן. הוא טועה בשלוש מדינות לפחות.
אבל, אבל כמו שאמרנו, איראן, עכשיו זה בכלל no win situation, כי בדיוק עוד משהו שראיתי כפוש ממש בשעות האחרונות, שהאיראנים אמרו, לא, 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 עכשיו אנחנו לא הולכים לחתום על שום דבר.
כן.
התנאי החד משמעי שלנו, וזה, זה הסרה טוטלית של כל הסנקציות, וזה די ברור שזה לא יכול לקרות אפילו לא לדעת האירופים.
לא, עכשיו זה לא יכול לקרות.
זהו, אז עכשיו השאלה באמת, ובדיוק קראנו מאמר או שניים של ידידינו המשותף אלון פינקס בכמה הימים האחרונים, שזה נהיה מין מצב, וגם בשיחות איתו אמר את זה, זה נהיה מין מצב מאוד מאוד שביר ומסוכן, כי לכאורה יש איזו מדינות ישראלית היום של, כמו שנתניהו אמר בזמנו, no deal is better than a bad deal, אבל ה-no deal הזה הוא עלול להוביל לקטסטרופיק no deal, זאת אומרת אנחנו לא יודעים איך הדברים הולכים להידרדר אם לא יהיה שום הסדר כלשהו.
לא רק זה, זה גם לא היה bad deal, זה לא הייתה עסקה מושלמת, היו לה בעיות,
רק ציטטתי אותו, כן.
אבל לא הייתה עסקה, לא, אני אומרת, גם כשהוא אמר bad deal, הוא פשוט, הוא לא אמר אמת.
כן.
והיא הייתה עסקה בעייתית, זאת אומרת, היא לא הייתה מושלמת, היו לה כל מיני בעיות, אבל היא הייתה מאוד מדויקת, היא הייתה מבוססת מדע, זאת אומרת, היא הצליחה, וכיוון שהיא עבדה, היא הצליחה לעצור את לפחות, היא הייתה אמורה לעצור לפחות 10 שנים את התוכנית הזו, ולתת לעולם זמן למצוא איזשהו פתרון. ועכשיו אתה נמצא ב... הם קרובים מאוד. הם קרובים מאוד, עכשיו אני לא חושב...
כן, אני, שוב, זה גם שאלה גדולה, קרובים מאוד, השאלה אם הם באמת רוצים לא לעשות את, את המייל האחרון, השאלה אם, יש, אם זה באמת האינטרס שלהם, כי מדינת סף הם כבר מדינת סף, לעבור ממדינת סף למדינה גרעינית זה צעד לא כל כך מסובך אולי ברמה המדעית, אבל זאת החלטה מסוג אחר לגמרי. אבל אוקיי, נניח לאיראן כרגע, יש לטראמפ רשימה ארוכה של החלטות וכישלונות או החלטות לא להחליט, בואי תזרקי לנו כמה דברים ככה באוויר שנבין את העומק הקטסטרופה.
אני חושב שהקטסטרופה הגדולה ביותר והיא באמת מכסה הכל, זה המהירות שבה, המהירות והיעילות, למרות היותו, כמו שאמרנו, לא חכם גדול, וגם לא אדם מאוד קומפטנטי, ועדיין הוא הצליח לפגוע בדמוקרטיה הזו באופן שהוא אנוש וכמעט בלתי הפיך. אנחנו מדברים עכשיו על כמעט שנה מאז אירועי השישה בינואר, ו...
רק נגיד ההסתערות על הקפיטול, שיש טענה, יש טענה שזה היה קרוב להפיכה? יש לזה אחיזה? זאת אומרת, ממש, אפשר היה להגיד שזאת אומרת, הייתה עמדה בפני מלחמת אחים טוטלית?
ככל שיוצאים יותר ויותר ויותר פרטים, מבינים כמה זה היה קרוב, אפילו מייק פנס לא הסכים להפוך את תוצאת הבחירות, הוא לא עשה את זה, לא לפני שהוא חיפש כל דרך כן לעשות את זה. זאת אומרת, ככל שיוצאים יותר ויותר ויותר פרטים על מה שקרה בין הבחירות בנובמבר עד השישה בינואר, בחודשיים האלה, הם מבינים עד כמה באמת ארצות הברית הייתה קרובה כן, לסוג של הפיכה. ו...
על מה, 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 באופן מעשי, אוקיי, נניח שהם היו שם, לא יודע מה, הם משתלטים על המשרדים ומתבצרים שם, והוא היה מתעכב, נניח שזה היה מתעכב היציאה שלו מהבית. מה המשמעות? הרי יש חוקה ויש צבא ויש משטרה ויש אלף ואחד גורמים, סיקרט סרוויס ו-ACIA,
נכון,
ומה לא.
נכון.
הרי בפועל היו באים ומחובטים בהם עד שהנשמה הייתה יוצאת מהם. היה לוקח שבוע, היה לוקח שבועיים.
או שכן.
קשה לי לראות.
נכון, קשה לראות, אבל קשה גם לראות את כל מה שקרה. זאת אומרת, הבעיה היא שארצות הברית מעולם לא עמדה מול מצב כזה, אז אתה לא יודע איך בכלל...
מאז ההתנגשות בלינקון אולי.
אתה לא יודע איך אנשים היו מגיבים אם נגיד מייק פנס, סגן הנשיא, היה יושב בקונגרס ואומר, לא, אני לא מאשר את תוצאות הבחירות. ואז מה קורה? אף אחד לא יודע מה היה קורה אז. עכשיו, הוא לא עשה את זה כי הוא באמת, הוא לא הצליח למצוא דרך שתהיה בעיניו חוקית, אבל זה לא אומר שהוא לא ניסה. ומה שיותר חמור זה מה שקרה מאז, הריקושטים, העובדה שאף אחד לא שילם שום מחיר על מה שקרה בשישה בינואר. אף אחד. יש כמה, אתה יודע, מתפרים שהולכים לכלא לשלושה שבועות, אבל אף אחד מהבכירים, מטראמפ ואנשיו בבית הלבן, שכולם ידעו מה קורה, לא רק כולם ידעו מה קורה, הם עוד ידעו את זה, הרי...
זאת אומרת, הבנתי שהבן שלו, או הגיס שלו, או כל מיני בני משפחה שם, פחות או יותר ניהלו חלק מהסיטואציה, מתוך הבית הלבן.
הם היו בקשר קבוע עם אנשים ש... עוד פעם, אני לא יודעת אם אתה יכול להעמיד את דונלד טראמפ לדין על מה שקרה בשישה בינואר, אבל השורה התחתונה היא שאף אחד לא שילם שום מחיר.
כן.
וזה אומר שבבחירות, בפעם הבאה, שהדבר הזה ינוסה, והוא ינוסה, כי הם כל השנה עובדים על זה בכל מיני מקומות, מדינות שהוא הפסיד, כמו ג'ורג'יה, המדינות הצמודות שהוא הפסיד, הם שינו חוקים, ובפעם הבאה יהיה הרבה יותר קל להפוך תוצאות, כלומר, החבר'ה מכינים יפה את הקרקע לפעם הבאה, וכיוון שאף אחד לא נענש, ולדמוקרטים יש נטייה לחשוב שאם לא נעשה כלום, אז זה יישאר בהיסטוריה ונמשיך הלאה, וכאילו לא קרה שום דבר. אבל הדברים האלה זה לא עובד ככה.
כן.
זה לא עובד ככה, והנזק שנעשה הוא היום ונורא, ובכל יום הוא מחמיר. אז... זה רק תחשוב אם במקום טראמפ היה מישהו טיפה יותר קומפטנטי, טיפה יותר חכם, טיפה יותר מתוחכם, טיפה יותר מעודן.
טיפה יותר ניקסון?
כן, כן.
אוקיי, אוקיי.
כי ניקסון, תשמע, ניקסון, אם ניקסון היה היום, הוא לא היה מתפטר, הוא לא היה נאלץ להתפטר, הוא לא היה מודע.
לא היה אימפיצ'מנט, לפחות לא כמשהו שמעשי.
לא היה כלום, לא היה כלום. קודם כל התקשורת הימנית שלא הייתה אז, קיימת היום, הייתה שומרת עליו, לא היה קורה שום דבר. מישהו קצת יותר מתוחכם מדונלד טראמפ, שהיה מחליט לעשות דבר כזה, היה עושה את זה. אבל אפילו לריצ'רד ניקסון היה כבוד לדבר הזה.
אני חושב שגם ניקסון גדל בתוך, כן, הוא גם גדל בתוך המערכת, היה סנאטור, היה... היה התמודד והפסיד, ואחר כך התמודד והמציאה. זאת אומרת, היה לו רקורד, הוא ידע על מה מדובר. מעבר לזה שהוא גם היה מוכשר, צריך להגיד גם את זה.
גם היו אנשים במפלגה הרפובליקנית, שבשלב מסוים אמרו לו, אוקיי, זה מספיק, אתה צריך ללכת.
כן.
היום זה לא יכול לקרות.
כן, אז את אומרת, זה פן אחד, החבלה האנושה, לא יודע אם סופנית, אבל אנושה בדמוקרטיה, בסדרים הדמוקרטיים, בקדושה של החלפת שלטון וכל מה שאנחנו ראינו שקרה בין נובמבר לינואר, אבל יש גם שורה עצומה של דברים אחרים, ממשברי הפליטים והחומה ומקסיקו וטקסס וההסכמים הבינלאומיים והמשברים מול סין ורוסיה.
בואי,
רשימת מצאי, משהו.
בוא ניקח את הדבר שהוא הדבר שמנהל את החיים שלנו בשנתיים האחרונות, וזה הקורונה.
כן.
שני דברים. קודם כל, לארצות הברית הייתה קבוצה של מדענים בסין, בוואן, שהתפקיד שלה היא עוצבה שם, לדעתי, בסוף ממשל בוש או תחילת ממשל אובמה, אני אפילו לא זוכרת. התפקיד שלה היה לעקוב אחרי וירוסים חדשים, היה לעקוב אחרי העטלפים האלה. בשביל זה היא הייתה שם, והם היו שם באישור ממשלת סין, כי זה היה אינטרס עולמי למצוא וירוסים לפני שהם התפרצו. גם הסינים, הם כולם ראינו שהשווקים האלה, באזורים האלה, הם מועדים לפורענות. והם היו שם, הם מוקמו, ווואן היא עיר של מעבדות ומוסדות, היא עיר מאוד מרכזית בטכנולוגיה הסינית. הם היו שם, והם הוחזרו. טראמפ החזיר אותם לארצות הברית. לא, הם לא צריכים להיות שם. כלומר, אפשר היה לשמוע על הדבר הזה לפני שהוא מגיע לאמריקה, לפני שהוא מתפרץ בעולם. טראמפ החזיר אותם לארצות הברית, שוב, בלי שום סיבה, שום סיבה. בבית הלבן היה קבינט מחלות מדבקות, שהוקם אחרי, לא יודעת אם אתה זוכר, ב-2009, הייתה, איך קראו לו?
סארס?
לא, לא, לא.
הסארס היה בתחילת שנות 2000.
היה, איך קראו לזה? שפעת החזירים או הציפורים.
כן, היה שפעת עופות, היו כל מיני. אחד מהדברים האלה,
שזה קרה, הקימו בבית הלבן מין קבינט וירוסים כזה. חבורה של אנשים שזו העבודה שלהם. טראמפ פיזר אותם בשנה הראשונה שלו. פיזר. הוא החזיר אחורה זכויות של הומואים. החזיר אותם אחורה. כל מיני הישגים של שוויון זכויות נשים, שוויון זכויות שכר, הכל בוטל. בוא נלך אפילו, אתה יודע מה? פארקים לאומיים, ריאות ירוקות, איסורי קידוחי גז ונפט, את כל הדברים האלו הוא ביטל, הוא ניסה להפריט פארקים יוסמיטי, אתה יודע, את האגדות הגדולות של כל היופי האמריקאי, את כל זה הוא ניסה להפריט. הרשימה היא פשוט מערכת ההגירה, הוא פירק אותה לגמרי, זה לא רק זה לא רק משהו קרה שם בגבול, והפרדת המשפחות ולקיחת ילדים מההורים שלהם, המערכת מפורקת לגמרי, גם אם אתה רוצה לבוא לכאן באופן חוקי, צריך לבנות הכל מאפס. משרדי ממשלה רוקנו מתוכן, כשנכנס לממשל של ביידן, הם נדהמו בזה שאין בכלל אנשים במשרדים מסוימים. זה לא קיים. מה שמחזיר אותי, דרך אגב, ב-2016, אחרי שטראמפ ניצח, זה עוד דבר שאנחנו קורא באמריקה, באופן כזה מקודש, הטרנזישן מממשל לממשל, יש תהליך חפיפה. למה יש חודשיים בנובמבר לינואר? חודשיים שבהם...
התארגנות, כן.
תהליך חפיפה. טראמפ ניצח, שלח, הקים אובמה צוות של אלפי אנשים, אמר להם, אנחנו לא מבסוטים מהתוצאות האלה, אבל אנחנו נעביר את השלטון כמו שצריך. חיכו עשרות אנשים בכל אחד ממשרדי הממשלה לאנשים של טראמפ כדי שיבואו לסחפה.
אף אחד לא בא.
אף אחד לא בא. לא הייתה שום חפיפה בשום דבר. אותו דבר קרה עכשיו. טראמפ הרי לא העביר את הממשל לביידן. הוא לא עשה שום חפיפה.
המזל הוא שביידן עדיין איך העסק עובד, באמת שזה מזל.
כן, אבל הוא עדיין נכנס למשהו, הוא לא ידע מה קורה במשרדים מסוימים, הוא לא ידע שאין שום אינפרסטרקצ'ר להפיץ חיסונים, גם אם יש את החיסונים, אין שום מנגנון.
כן, מהרגע שהוא נכנס לתפקיד, בעניין של מה, 3 חודשים, הם עשו בערך פי מה? פי 110, פי 100 ממה שעשה ממשל טראמפ בשנתיים שלפני כן.
כן, אין, זה בכלל לא דומה. קודם כל ההבדל הוא בין מישהו שבא להיות נשיא ארצות הברית, ורוצה להיות נשיא ארצות הברית ומבין את התפקיד, ומישהו שרץ לנשיאות כי הוא רצה להקים ערוץ טלוויזיה, ובמקרה הוא ניצח.
בתאונה הוא ניצח, ואז הוא התאהב בפוזיציה.
אי אפשר לו להתאהב בפוזיציה, אתה נהיה נשיא ארצות הברית, זה חיים יפים.
אני לא יודע, אני לא הייתי לוקח את
החיים יפים האלה. לא, אבל... אם לא אכפת לך מהעבודה, אם אין לך בושה ואין לך שום, אתה יודע, מרקסיזם זה חיים יפים.
כן, כן, אוקיי, אז בעצם יש פחות או יותר 4 שנים של פירוק יסודי, טוטלי, מכוון, גם עם מכוון וגם עם רשלנות או טיפשות או כל הדברים ביחד, שזה בתוך ארצות הברית, אבל זה לא פוגע, זה כמו שאת אומרת, זה לא פגע בפופולריות שלו, אבל יותר גרוע מזה, נניח שפופולריות זה דבר שאנשים, שיש לו חוקים של פסיכוזת המונים. יש לזה כל מיני שמות, אבל נניח לזה כרגע, ואנחנו גם יודעים לגבי מעמדות סוציו-אקונומיים, והמבנה של ארצות הברית, אדום, אדום וכחול וכן הלאה. מה קורה לכל הרוחות עם המפלגה המפוארת, שהייתה ממש יסדה את אמריקה, שהייתה עוד יותר דמוקרטית מהדמוקרטים בראשית הדרך. היא הייתה המפלגה הדמוקרטית המקורית, היא הייתה ערש הדמוקרטיה. מה נעמה? מה זה הדבר הזה?
זה, וואה, זה סיפור, זה משהו שקשה מאוד להכניס אותו לממש כמה משפטים. זה תהליך של עשרות שנים, שהתחיל באמצע שנות ה-60, עם העברת חוקי שוויון זכויות האזרח וזכויות ההצבעה וכולי וכולי. זה היה הרגע שבו המפלגות התהפכו, שבו המפלגה של לינקולן, משחרר העבדים, החלה את הדרך שלה עד לרגע שבו היא נהייתה המפלגה של דונלד טראמפ.
דרך מסיבת התה.
זה תהליך של עשרות שנים שהואץ מאוד בשנות ה-90, עם הקמת פוקס ניוז וההתפרסות האדירה של מדיה ימנית שהיא עכשיו פשוט שלטת בארצות הברית. ובסופו של דבר, תשמע, שני דברים אני אגיד לך, דונלד טראמפ. אחד, יש לו אינסטינקטים מצוינים, הוא קלט יותר מהר ויותר טוב מכולם שחלק גדול מאוד מאמריקה בנוי למישהו כמוהו, הם רוצים מישהו כמוהו, הם רוצים בריון, אמיתי או לא, אבל לפחות שמשחק אותה כבריון. הם רוצים מישהו שהוא לא מתבייש בגזענותו. הם רוצים מישהו אכזרי. הם רוצים מישהו שיתעלל בליברלים. הם רוצים מישהו כזה. עכשיו, לא אכפת להם, הם רוצים מישהו שהעובדה שהוא, נגיד, לא משלם מיסים, היא הוכחה לכמה הוא חכם. הם רוצים מישהו שהם ראו אותו בטלוויזיה, כאילו מפטר אנשים, והם בלבלו את זה עם איזושהי עוצמה מסוימת. בקיצור, הוא הבין את זה.
המגדל, המגדל, איך הוא אמר אחרי שהתאומים נפלו? עכשיו המגדל שלי הוא הכי גבוה בניו יורק.
כן, כן.
ועם הזהב, הרי כמה יותר זהב, ככה יותר נוצץ, ככה יותר
נוצץ. הוא הבין, ומהבחינה הזו, אני חושבת, הוא הבין את אמריקה. אנחנו תמיד, יש תיאוריה סבירה או תזה שאומרת שבעוד 30-40 שנה, אנחנו נדע מי היה התאונה, מי היה חד פעמי, אובמה או טראמפ? כמו שאני רואה את הדברים היום, אובמה היה הטעות. הוא היה חד פעמי, הוא היה יצא דופן, ודונלד טראמפ מבין מה אמריקה היא באמת יותר מאובמה. ולכן, אז זה דבר אחד. דבר שני שאני אגיד לזכותו זה או לא לזכותו, הוא לא הפך את המפלגה הדמוקרטית למה שהיא.
רפובליקנים.
הוא פשוט שחרר אותה. לא, הוא שחרר אותה
מהכבלים.
את הרפובליקנים.
כן.
הוא שחרר אותה מהכבלים שלהם, הוא שחרר אותה מהצורך.
כן, אבל כבר היה לזה כבר ערס. זאת אומרת, זה כבר התחיל עם מסיבת התה, ולאט לאט כל הקוקויים מהמידווסט עם הריבוי נשים, ואלה ואחד דברים שהרכיבו אותם.
זה התחיל בימי ביל קלינטון. באיפשהו באמצע שנות ה-90, הם שברו לאזורים שאתה יודע, זה היה פשוט מדהים.
אבנגליסטים.
שמה זה התחיל. Yeah. שמה זה התחיל, וזה בסך הכל עכשיו סוף תהליך של עשרות שנים. טראמפ הוא לא טראמפ הוא רק הוא רק הוריד את הגרזן הסופי, אבל הוא לא בנה את כל הדבר הזה.
כן, לא חשבתי לרגע שהוא בנה. נעשה פה הפסקונת קטנה. אוקיי, שמענו את הקטע כרגיל של סיילנט רגרשן, להקת הבית שלנו, וחזרנו לציפי בקונטיקט, בחוף המזרחי, במדינה כחולה קרה, מחוסנת, ליברלית, אוניברסיטאית, וזה המקום לדבר על הצד השני קצת. זאת אומרת, הבנו על קצה המזלג, מה טראמפ עשה ומה קרה עוד לפניו והחמיר בתקופה שלו, מה נהיה מהמפלגה הרפובליקנית. הרבה תקווה קשה למצוא בעסק הזה, לפחות לנו, אבל יש גם צד שני, וזו מדינה מפולגת, היא דו-קוטבית, היא דו-מפלגתית, היא דו-ראשית, ולצד השני, כרגע, קודם כל הוא בשלטון כרגע, אפילו עם רוב כמעט מלאכותי, אבל איזשהו רוב בבתי הקונגרס, בסנאט ובבית הנבחרים, למרות שבסנאט זה טקו. אין התארגנות להצלה, אין איזה התנערות של האליטות, של האוניברסיטאות, של המשכילים, של המדענים, של הוגי הדעות, של לא יודע, של האומנים. זאת אומרת, אין איזה תנועת נגד? מה קורה עם הצד השני?
אני לא חושבת. אני חושבת שאם מה שהיה סוג של תנועת נגד קרה באמת בבחירות בנובמבר, הייתה מין חושב שצריך להציד את המדינה מטראמפ. אבל, וגם זה קרה בקושי, בסופו של דבר הניצחון של ביידן הוא קטן, היה קטן, ארה״ב לא דחתה את הטראמפיזם כמו שהיא הייתה.
וזה אנחנו אומרים למרות שההפרש של מה, 8 מיליון פופולר ווטס.
כן, כן, אבל עדיין.
השיטה דפוקה, את זה אנחנו הבנו.
כן, אבל הוא עדיין, למרות שזה, למרות 4 שנים האחרונות, למרות שהשנה האחרונה הייתה שנה של קורונה, וכמעט 500,000 איש מתו, בעיקר בגלל שהוא לא עשה שום דבר, הוא עדיין קיבל 74 מיליון קולות. כלומר, אני חושבת שהצד הליברלי, קודם כל מעבר לעובדה שהוא חי בסוג של ללה-לנד, ואני לא חושבת שהוא מבין מה באמת קורה.
רגע, סליחה, ציפי שמילוביץ', שחיה בעשור האחרון בארצות הברית, וב7 שנים האחרונות, בתוך העניינים, בתוך לב העניינים, בניו יורק, במנהטן, בקונטיקט, בחוף המזרחי, מבינה יותר טוב מהאינטלקטואלים, מאלה ש... לא, אני בכוונה מקצין את זה. זאת אומרת, את אומרת, הם לא מבינים. לא יכול להיות שהם לא מבינים. כל העולם רואה, אנחנו רואים, את רואה, אני רואה.
אבל אתה ואני, זה לא... הם מעולם לא ראו תהליכים כאלה מול העיניים.
אבל עכשיו הם רואים, מה זאת אומרת?
אבל הם לא מזהים את זה, והם גם לא חושבים שזה יכול לקרות באמריקה.
אבל זה כבר קורה.
נכון, אבל הם לא, עוד פעם, אין להם את המכניזם שיכול בכלל להבין מה הם רואים. אתה ואני מכירים את ההיסטוריה, והם לא.
אבל אנחנו מדברים על שכבה משכילה הרבה יותר מהממוצע.
אבל מה יכולה השכבה המשכילה לעשות כשהרוב הוא, הרוב לא מבין?
לא, אז אני לא מדבר על הרוב, אני מדבר על השכבה המשכילה, אני מדבר על... את אמרת ש-74 מיליון הצביעו לטראמפ, אבל 70 או 80 וקצת הצביעו לביידן, ובין אלה יש גם אוכלוסיות שעוד יגדלו בעתיד. זאת אומרת, זה לא רק שחור, כי הרבה מאוד מהמאגרים ומההיספנים ומהיוצאי סין או אסיה שתמכו במפלגה הדמוקרטית, הם לא מתמעטים, להפך, האחוז שלהם באוכלוסייה עולה, אבל נניח רגע למספרי ההצבעה, אני מדבר על הנרטיב, על הנרטיב של אלה שהולכים ראש בראש לצורך העניין עם פוקס, של HBO, של MSNBC, של הניו יורק טיימס והפוסט ווול סטריט ג'ורנל, הם אין שום סיי? זאת אומרת, הם פשוט עומדים בצד ורואים איך השערה עוברת להם מעל הראש ומנערת אותם?
אוקיי, פה אתה כבר נכנס לתקשורת וכאלה. הטעות היא לחשוב שיש דבר כזה בארצות הברית שנקרא תקשורת ליברלית. אין את זה באמת. זה לא אמיתי. היכולת של הימין לשכנע את אמריקה, את כל אמריקה, כולל הליברלים, שהתקשורת היא שמאלנית, זה אחד ההישגים המדהימים ביותר של יחסי ציבור וכמעט פרופוגנדה של איזושהי מפלגה בעולם כולו. ועל מי אנחנו מדברים? הניו יורק טיימס זה עיתון אמצע, הוא תמיד היה כזה.
כן, אבל הוא לא טראמפיסטי.
הניו יורק טיימס עזר עזר לדונלד טראמפ לנצח ב-2016, עם כל מה שהוא עשה עם הילרי והאימיילים. זה אחד.
אנחנו מכירים את זה ממקומותינו גם פה ושם.
זה אחד.
בניואנסים כאלה אחרים.
על איזה עוד כלי תקשורת אנחנו מדברים? הבעיה הגדולה היא...
הפודקאסטים, הניו מדיה, הנוכחות ברשתות החברתיות, לא הכל... אני רוצה לחשוב שלא הכל נכבש על ידי צד אחד. אין שום דיבייט?
הרוב.
אז זאת אומרת, כלי התקשורת אין מה לסמוך עליהם. מה קורה באקדמיה? מה קורה במכוני המחקר? מה קורה באוניברסיטאות? יש להם השפעה? הם קיימים בכלל? הם שומעים אותם?
הם לא משפיעים על נרטיב, הם לא משפיעים. קודם כל, יש, אתה יודע, תהליך כמה שנים של אנטי-אליטות ואנטי-אינטלקטואליזם, ולמה אנשים לא מתחסנים? זה הכל חלק מאיזשהו מרד מטופש...
אצבע בעין של המדע.
כן, אנחנו לא מתחסנים, אנחנו נמות, אבל אנחנו לא נתחסן, כי אנחנו נגד האליטות וכו'. זה נורא נורא מסובך, זה גם חלק מהצורה ש... אתה יודע, יש מאבק שהוא מהיום שבו ארצות הברית הוקמה על מהי אמריקה, מי יכול לקרוא לעצמו אמריקאי, מה נחשב אמריקאי, וזה מאבק שהוא, אתה יודע, יש לו עליות וירידות ותסבוכות, והוא כולל הרבה... והוא עכשיו נמצא באחת מאותן נקודות, באותן צמתים, שבהם, אתה יודע, זה יכול ללכת לכל כיוון. אני מהפסימים, אני מאלה שחושבים שהאקספרימנט הזה, תוקפו מתפוגג. אולי לא בימי חיינו, אבל הוא מתפוגג. אני לא רואה את הדבר הזה ממשיך לנצח. יש כאלה שאומרים שזה שטויות, שהיו תקופות יותר קשות, ושגם מזה אמריקה תצא.
כן, אני שומע את זה מכמה מידידינו, בלי לנקוב שמות כרגע, שאמרו אמריקה גדולה יותר או חזקה יותר מסך המהרסים שלה, מסך הטראמפיסטים והטראמפים והאוונגליסטים והבורים והגזענים. זאת אומרת, אם עברנו...
אני חשבתי ככה לפני כמה שנים, ועכשיו אני חושבת שמדובר בחברה שהיא, היסודות שלה הם כל כך שבירים, כל כך שבירים, שבה מגיש תוכנית ריאליטי והצליח לשבור אותה כמעט לגמרי.
כן, אבל דיברנו קודם, אני לא זוכר אם זה היה בהקלטה או לא, האם התאונה ההיסטורית היא טראמפ או אובמה, אבל זה לא בכך חייב להיות השמות הספציפיים האלה, אבל אני תוהה, האם
אחד...
סליחה?
לא השמות, אלא מה שהם מייצגים.
או, כן, אבל אני תוהה, האם אובמה זה השתי קדנציות קשות, אנחנו יודעים שהוא, יכול להיות שהוא יחמיץ כמה הזדמנויות בדרך לעשות דברים הרבה יותר אמיצים, כי הוא רצה להיות קונפורמיסטי, וזה איכשהו בדרך התמסמס קצת, אבל זה לא דיון על אובמה כרגע, אבל לטראמפ זה כהונה אחת, סוערת, מוטרפת, שגם הראתה מה אחד כזה עלול להביא לאומה, להיסטוריה שלה והכל. השאלה אם אין איזה התאגדות או אין צפי לזה של, אוקיי, אמריקה גדולה מסך מטורפיה או מסך חלקי הבורים המטורפים, ובסוף היא תתנער ואיכשהו תסתדר, כי זה בסך הכל טראמפ אחד של 4 שנים. האם זה באמת טראמפ אחד של 4 שנים, או שזה תהליך שטראמפ היה רק חלק ממנו?
לא, זה לא טראמפ אחד של 4 שנים, ומה שאותי מדאיג באופן מאוד, זה שאנשים שאמורים לדעת אחרת, וזה הולך עד לנשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, שחושב שטראמפ היה תאונה שלא מייצגת שום דבר, אבל זה פשוט לא נכון. אם היה קורה משהו בשנה האחרונה שהיה גורם להרגיש, אוקיי, אנשים למדו את הלקח, אנשים עירניים עכשיו, הם מבינים מה יכול לקרות, הם, אתה יודע, זה היה teachable moment, ו... אבל לא קורה שום דבר שגורם לי לחשוב.
אבל זאת שנה ראשונה, עוד לא הסתמה השנה הראשונה של הכהונה.
לא, אני לא מדברת עליו כל כך, כמו שאני מדברת על האווירה מסביב.
אבל לוקח המון זמן להזיז את הספינה הזאת, להטות אותה, לא?
בוודאי, אבל במקרה הזה, בעוד שנה יש בחירות לקונגרס.
אני מודע לזה. גם היה הבחירות המקומיות הקטנות, ניו ג'רזי, וירג'יניה, שזה היה סימנים רעים. מצד שני דיברתי עם אנשים, כולל ידידנו פינקס, תמיד נחזור אליו, כי יש לנו איזשהו רמזור להסתכל עליו, והוא אומר, רגע, רגע, גם הנתונים של קלינטון בשנה הראשונה שלו לכהונה, וגם הנתונים של אובמה בשנה הראשונה שלו לכהונה, היו רעים מאוד, וצמחו האחוזי הפופולריות, והרבה מאוד מהמשימות לא ממש יצאו לפועל בשנה הראשונה. צריך עוד לחכות.
אבל טובי, זו הטעות אבל זו טעות לקחת את זה ולהשוות למצבים דומים בעבר, ואכן רוב...
זאת אומרת שאין, זה לאן פרזידנטד, לא היו מצבים כאלה בעבר?
אני אומרת שאנחנו לא מצבים דומים בעבר. אנחנו לא. מה שיש בצד השני הוא לא מה שהיה בצד השני של קלינטון, כן, של אובמה, הרי הבחירה שלו היא ששרפה לימין תפיוז לגמרי,
זאת אומרת, את רוצה להגיד שאם נניח קלינטון או היטמרט הילרי הייתה נבחרת לנשיאות, זאת אומרת, מטעם, היא הייתה גוברת עליו בפריימריז, והיא הייתה הנשיאה, אישה, כן? אני מזכיר לך שזה עוד לא קרה. ב-2008, זאת אומרת, כשאובמה עלה. זאת אומרת, אני אומר, אם זה לא היה השחור.
זה אי אפשר, זה...
ברור שאי אפשר, אני רק אומר שאם זה לא היה אובמה, השחור, הרפורמיסט לפחות בתיאוריה.
לא, אני מניחה שגם הילרי קלינטון הייתה גורמת להם להשתגע, כי היא אישה ועוד... ועוד היא הילרי, באמת.
ועוד אשתו של, ואשתו של, אשתו של ביל.
היא כל כך שנועה לימין. אני כן יכולה להגיד שנשיא שחור, ליברל, אינטלקטואל וכולי, כנראה שאמריקה לא הייתה באמת מוכנה אליו, כקונספט.
כן.
ועוד כשהקונספט הזה נכנס בתוך מישהו ששמו אמצעי חוסיין וכולי וכולי.
ונולד בקניה.
וכולי וכולי, כן, קניה.
הביאו כבר את התעודת
לידה. העסק, האנשים נשרפו להם פיוזים, ממש נשרפו להם פיוזים, אבל יכול להיות שזה תהליך שהיה קורה בכל מקרה.
אז זהו, לפי התיאורים, לפחות דבוסי הצבעה וגילויי הגזענות, זה נראה שיש איזושהי תנועה עזה אדירה לאחור. כל הסיפור, אנחנו כל הזמן משתעשים מסיבת התה והפסיכית ההיא מאלסקה, פיילין, וכל מיני כאלה ביזרים, אפילו מייק ספנס הנוצרי הדוק המשונה הזה, ורומני שהוא גם כן לא איזה ליברל גדול, כל מיני דמויות כאלה שאמרנו, בסדר, כן, אבל יש מיינסטרים, יש נרטיב מרכזי, יש את, אפילו, את יודעת מה, אפילו דיברו על זה ש... זה לא האינטרס של הכסף הגדול, של הוא זה שמניע את אמריקה, של הבנקאים הגדולים, של הטייקונים, של הכלכלה, של וול סטריט, הם ינפתו את הספינה הזאת לחוף מבטחים, ונראה שהם בשלהם, והפוליטיקה בשלה, וזה אפילו לא מתחבר אחד לשני, שזה בכלל דבר מדהים בהקשר אמריקאי, כי זה לא היה, אני לא זוכר דבר כזה, יכול להיות שצריך עוד מלחמה גדולה, אני לא יודע, אולי מלחמת אזרחים חדשה.
אני חשבתי שמשהו שהוא כמו משבר כמו הקורונה, זה משהו שיכול, אתה יודע,
כנראה שהוא לא מספיק אלים.
להכריח אנשים להתאחד, אבל זה רק פילג אותם עוד יותר. זה רק פילג אותם עוד יותר. כל מה שהיה צריך זה, אוקיי, בתקופה מסוימת כולנו נשים מסכות, כולנו נשמור על ריחוק חברתי, כשיש חיסונים, כולנו נתחסן בגלל שאנחנו מתחסנים כל החיים, ומחסנים את הילדים שלנו כל החיים, ולא, אין פה שום דבר חדש. ונעשה הכל ביחד וננצח את הדבר הזה, אבל זה רק חמיר את הפילוג, אז גם מסתבר שגם משבר גדול לא באמת מצליח לחבר אותם, אז אני כבר לא יודעת מה כן.
טוב, אז מכיוון שאת במצב רוח אפוקליפטי, אנחנו מכירים יום יומיים, אנחנו מכירים יום יומיים, ואני יודע שזה לא יעבור לך, אבל בכל זאת, אם ניכנס קצת באמת לקראת הסוף, לא לקראת הסוף ההוא, לקראת הסוף של השיחה הזאת, איכשהו טיפה לביץ ולבית של הסיפור, זאת אומרת, מה הבנו, בסדר, זה הולך לכיוונים רעים, ובהחלט יכול להיות, או סביר אפילו להניח, שהדמוקרטים יוקו במיטרם, ואחר כך יש סיכוי יותר מגדול ש... אני לא בטוח שזה יהיה טראמפ, כי לא בטוח, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה טראמפ או לא, אבל מישהו דומה לו שירוץ בעוד 3 שנים והרפובליקנים יחזרו והכל. זאת אומרת, ברמה המעשית, איזה מין אמריקה תהיה בעשור הקרוב לדעתך? איך את רואה אותה? האם זה יהיה מקום שאפשר בכלל יהיה לחיות בו לבן אדם נורמלי, סביר?
כן, 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 כן. זאת אומרת, אתה יודע, אני פסימית וכולי, אבל כן, כן. תלוי איפה אתה גר, תלוי מה אתה מצפה מאמריקה כשאתה מגיע לגור בה.
לבקר בה, להיכנס אליה, לצאת ממנה, לחלות בה ולקבל טיפול רפואי, ללמוד בה, להשאיר את ההשכלה שלך, לצחוק מקומדיה טובה, לא יודע, יש כל כך הרבה דברים.
זה באמת מאוד תלוי באיפה אתה גר, ואני חושבת שהפערים האלה בין המקומות שאתה גר בהם ומה אתה יכול לקבל שם רק יגדלו.
אז יכול להיות, יכול להיות שהשליטה בחיי היומיום של הסטייטס והמוניציפלס תהיה הרבה הרבה יותר, היא תלך ותהיה יותר דרמטית מאשר הפדריישן, זאת אומרת, מכל החוקים הפדרליים?
בטח, זה קורה כל הזמן, זה לב ליבו של
המאבק. אז בעצם זה פירוק, זה פירוק,
סוג של פירוק. זה לב ליבו של המאבק, זכויות המדינה מול ה... מול הממשלה הפדרלית, תשמע, בשנה
אז אנחנו לא ניסע לארצות הברית, אנחנו ניסע למדינת ניו יורק, אנחנו לא ניסע לארצות הברית, אנחנו נקבל ויזה לקליפורניה אולי. אני לא יודע אם ויזה ברמה הרשמית, אבל...
זה כבר, זה אני חושבת רחוק, אבל בשנה הקרובה, בית המשפט העליון, יש סיכוי טוב מאוד, למשל, שהוא יבטל את חוקיות ההפלות, ומזה אתה חוזר 200 שנה אחורה.
חכי, אם תקבלי, יכול להיות שאם תקבלי דרכון אמריקאי בשנה, שנתיים הקרובות, הם יבטלו את זכות ההצבעה שלה.
זה אני לא יודעת.
את יודעת, חוזרים אחורה, אז חוזרים אחורה.
זה באמת התרחישים האפוקליפטיים שלנו, אבל אני מדברת על דברים שהם קורים עכשיו. יש דיון בבית המשפט העליון בדרישה לבטל את רו ורסס ווייד, שהפך את ההפלות
לחוקיות. זה התחיל הרי בטקסס עכשיו וב...
ברגע שזה יקרה, ברגע שזה יקרה, והסיכוי שבית המשפט יבטל את את החוקיות של ההפלות הוא מאוד גבוה בהרכב של בית המשפט הזה היום. זה עוד יותר יגביר את השליטה במדינות, כי במדינות כחולות ימשיכו,
כן, מה יהיה בניו יורק? מה יהיה במסצ'וסטס?
זה יישאר חוקי.
אז מה המשמעות של החלטת העליון? אם זה יישאר חוקי,
זה לא גורף.
up to the states.
כן.
לא, אז אני לא, אז סליחה פה, אני צריך, אולי אני צריך ללכת לאוניברסיטה וללמוד מחדש את כל ה... לא למדתי את זה. לא, אז אני שואל, אם בית המשפט אומר, קובע, זה בית המשפט העליון של ארצות הברית, לא של מדינה מסוימת, לא של סטייט מסוים, והוא אומר, זה לא חוקי, ובניו יורק אומרים, תקפצו לי, אצלנו זה חוקי, מה אז?
מה שאני מניחה שבית המשפט הזה יעשה, שזה נראה הגיוני, הוא פשוט יגיד שהוא מבטל את ה... רו ורסס ווייד זה מה שנקרא the law of the land, זאת אומרת, הפלות חוקיות ב-50 מדינות, אין מה לעשות עם זה. מה שבית המשפט הזה יגיד, לא, זה לא תפקידה של הממשלה הפדרלית, אנחנו משאירים את זה
לדינים. כל סטייט תעשה את זה בעצמו.
כן, ואז אישה ענייה במיסיסיפי, היא הרי לא תעשה הפלה, היא תעשה הפלה בסמטה.
היא תיסע למקום אחר.
לא, היא לא יכולה לנסוע גם, אישה ענייה.
הבנתי.
תעשה הפלה בסמטה.
אבל זה קרה במשך שנים. אגב, זה קורה גם פה בארץ, לא נעים להגיד.
זה מה שקרה עד 1973, עד שנכנס רו ורסס ווייד. זה שוב מה ששוב יקרה. עכשיו אנחנו מדברים על דברים שהם, אני מדברת פה על דברים שיקרו בשנה הקרובה. זה אפילו לא התרחישים האפוקליפטיים של עוד 15 שנים.
והנשק רק...
בשנה הקרובה זה סיפורה של שפחה. אז לזה אני מתכוון שאני אומרת שהליברלים באמריקה לא רואים, לא מבינים, הם רואים את מה שקורה והם לא מבינים. הם לא מבינים את התהליכים.
כן. טוב, תשמעי, אני ידעתי שזאת לא תהיה שיחה קלה.
כן.
תמיד כיף לנו לקשקש, וזה תמיד מרחיב אופקים, אבל...
הלוואי שאני מגזיבה.
כן, לא, אני אגיד לך בעניין הזה, אני יותר איתך. כן, אני יותר איתך מאשר עם אלה שאומרים מה השטויות, הכל יהיה בסדר.
אני אגיד לך משהו טובי, אני מתה על אמריקה, אני לא גרה פה סתם.
ברור.
אני נשארת בכל הזמן התקווה שאמריקה אכן, אתה יודע, בסוף היא, כמו שהיא עושה תמיד, כמו הוליווד, ברגע האחרון היא תתחמק מהאסון המתרגש, מהאפוקליפסה שמתקרבת. אבל זו תקווה שהיא יותר... wishful thinking מאשר משהו שהוא הגיוני לאור מה שאני רואה.
כן, כן, ועדיין אני מניח שתמשיך לבחור לגור במדינה כחולה,
בוודאי.
ככל האפשר,
לא,
ולא
בוודאי.
תעברי מחר לבטון רוז' או או לא יודע.
רוז', לא, אני לא חושבת.
נזכרתי בג'ניס ג'ופלין לרגע. זה בובי מגי, כן. תשמעי, זה לא מעודד, זה לא מעודד לא רק בגלל אמריקה שאת אוהבת, ואת חיה ואת נושמת ואת מסניפה אותה כבר 10 שנים, זה לא מעודד כי רבים מאיתנו, ואני יכול להעיד על עצמי, הייתי, לא יודע, 10 פעמים, ואני, זה תמיד מקום שבו אני מגיע אליו, והוא, אני מרגיש בו נוח. מאלף אחד סיבות, מהספורט ומהשפה ומההתנהגות ומהחופש במרחבים והכל. אני מקווה שלפחות במקומות שבהם נבחר לבקר או, 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 או להתיישב לשבוע או לשבועיים או לחודש, או לבוא ללמוד, לבוא לאיזו השתלמות, הכנסים, כל הדברים שהיינו עושים במשך שנים, לפחות שהם ברמת הנוחות האישית יישארו אמריקה שאנחנו
זה
זוכרים.
זה יישאר.
אני
עוד
מקווה,
עוד
מצד שלישי, אמריקה היא חתיכת שחקן בעולם, השחקן הכי חשוב בעולם, וכל הדברים כן. האלה השפיעו עלינו, ובקטנה כנראה שבעשור האחרון גם אנחנו קצת השפענו עליהם, דיברנו על זה בהתחלה, נתניהו וסיפורים לפחות שנוגעים בחלקת האלוהים הקטנטונת שלנו, אז זה לא מבשר טובות, כי האלטרנטיבות, אם אנחנו יכולים לחשוב על התעצמויות של גופים גלובליים אחרים, לא הולך להיות כיף גדול, זאת אומרת, אם זה הולך להיות התנגשות בין גופים לא כל כך, שלא כל כך יודעים לדבר אחד עם השני, כמו סין וארצות הברית, לפחות ממה שראינו בשנים האחרונות, אנחנו שומעים שביידן הולך עם הפנים לשם עכשיו, כי הוא מבין את הסכנה או את העוצמה של הדבר הזה, ורוסיה, שאולי היא לא מעצמה כלכלית כזו גדולה, אבל היא בוודאי מעצמה אנרגטית, המיקום שלה באירופה קריטי ואלה ואחד דברים אחרים מבדת ההשפעה שלה. אז מה אני אגיד לך, לא, את יודעת, לדורות הבאים לא מחכה פיקניק, אבל אני חושב שזה היה ככה בכל הדורות, נדמה לי. חשבנו שאנחנו אחרי הרעש הגדול, אבל כנראה שהגלגולים האלה עוד ימשיכו ללוות אותנו הרבה.
זאת אומרת, היא המדינה היחידה, המדינה היחידה שהעולם לא יכול בלעדיה. מצד שני, אני חושבת שכולם צריכים לקוות ש הניסוי הזה ינצל, כי במיטבו זה הדבר הכי טוב שיש.
הוא הציל את העולם 3 פעמים, הוא הציל את האנושות. הניסיון הזה הציל את האנושות,
דפנטלי. לא רק זה, האקספרימנט עצמו כשהוא עובד, הוא התקווה הגדולה ביותר שהאנושות המציאה אי פעם.
ציפורה, תודה.
תודה טובי.
תמשיך להתכונן לחורף הנורא שהולך לבוא, או הקל ביותר בהיסטוריה. נתראה ונשתמע בעונג הבא, כרגיל.
תודה טובי, תודה רבה.
ביי.
ביי.